הזכרנו כבר שחצר קובעת לעניין מעשרות, אולם גם כאשר היא קובעת לעניין מעשרות, מותר לאכול אחד אחד, אבל אסור לאכול על ידי צירוף. ובזה, מתי ומהי הגדרה, דנה המשנה שלנו. אומרת המשנה ככה, גפן שהיא נטועה בחצר, שקובעת למעשר, נוטלת כל האשכול. זאת אומרת, מותר לו לתלוש מהגפן אשכול אחד ולאכול אותו, והוא לא חייב לעשר. וכן ברימון, גם בעץ רימונים שנטועה בחצר, נוטל את כל הרימון, אוכל אותו כדרכו. וכן באבטיח, הוא נוטל את כל האבטיח. דברי רבי טרפון, שסובר שמי שנוטל אשכול אחד, או רימון אחד, או אבטיח אחד, זה לא נקרא צירוף, זה נקרא יחידה אחת. רבי עקיבא לעומתו אומר, מגלגל באשכול, זאת אומרת, מלקט מן האשכול, גרגיר ואוכל. הוא פורט ברימון, הוא נוטל פרט פרט אחד אחד. וסופט באבטיח, חותך חתיכה חתיכה. אבל אם נטל את כל האשכול, או את כל הרימון, או את כל האבטיח, אסור לו לאכול ממנו עד שיפריש תרומות ומעשרות, ובחיגון זה החצר כן קובעת למעשרות. כוסבר, הלא הוא גד בלשון המקרא, שהיא זרועה בחצר, שכמון קוטה קובעת למעשר, מקרתם, היינו מחרסם, עלה עלה ואוכל, ואם צירף, זאת אומרת לקח שני עלים, הוא חייב. הסיעה והאזו והקורנית, שלושה סוגי אזוב שגדלים עליהם, אבל יש בני אדם שמלקטים אותם לשם האכל. אם היו נשמרים על ידי הבעלים, אז הם חייבים, כיוון שאין חייב במעשר אלא אוכל ונשמר. כיוון שהם גדלים בחצר, החצר קובעת למעשר ואסור לאכול אותם הרי, עד שיפריש מהם תרומה ומעשרות. משניות. תאינה, למור אילן של תאינים. הדיון של המשנה שלנו יהיה לפי מה אנחנו קובעים מה נמצא בחצר או במקומות אחרים או בעניינים אחרים לפי העיקר או לפי הנוף של העץ. תאינה שעומדת בחצר ונוטה לגינה, הנוף שלה נוטה לגינה, אוכל כדרכו, עומד בגינה, לוקט תאינים מהנוף ואוכל מאחירת הדרי ופטור מן המעשרות כיוון שאין הגינה קובעת למעשרות ולמרות שעיקרה של התאינה הוא בחצר, לא הולכים בזה אחר העיקר אל אחר הנוף. ואם זה הפוך, למורת העינה עומדת בגינה ונוטה החוצה לחצר, נופה נוטה לחצר, אוכל אחת אחת. אדם שעומד בחצר תולש מן הנוף תעינה, תעינה ואוכל, ואז הוא פטור. אבל אם צרב שתיים גרת, חייב, כי החצר קובעת למעשר, ולא הולכים בזה בתור העיקר, לומר שהיא, לומר שיהיה דינו כי עומד בגינה, אלא הולכים בתור הנוף. ממשיכה המשתם אומרת ככה, תאינה שהיא עומדת בארץ ונוטה לחוץ לארץ, ממש סמוך לגבול, או והיא נוטה לחוץ לארץ, או הפוך, עומדת בחוץ לארץ ונוטה לארץ. פה, לא כמו שראינו קודם, לעניין קביעות למעשר, פה הכל הולך אחר העיקר. אם העיקר בארץ ישראל, כל פירותיה חייבים במעשרות, אם העיקר בחוץ לארץ, גם פירות הנוף פטורים מן המעשרות. ובבתי ערי חומה הכל הולך אחר העיקר. נסביר קודם. התורה מלמדת אותנו ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, למור בית בתוך עיר מוקפת חומה. והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו. המוכר זכאי לגאול את הבית רק עד תום שנה מיום המכירה. ימים, זאת אומרת שנה, תהה גאולתו. אם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, אם הוא לא יגאל המוכר את הבית, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, הוא יישאר ביד הקונה או ביד יורשיו, לא יצא ביובל. אגב, בשונה ממוכר שדות או בתים בערים שלא מוקפות חומה, שיש להם דין גאולה עד שנת היובל, ולא נרחיב בעוד פרטים. המשנה שלנו באה ללמד שהמוכר אילן, שעיקרו בתוך החומה, ונופו נוטה חוץ לחומה, דין האילן כאילו כולו בתוך החומה, ויש לו דין גאולה בתוך השנה למחירתו, ואם לא נגאל תוך השנה, הרי הוא נשאר בידי הקונה לצמיתות. ובערי מקלט, הכל הולך אחר הנוף. התורה לימדה אותנו שהורג נפש בשגגה גולה לאחת מערי המקלט. כל זמן שהוא נמצא בתוך התחום של עיר המקלט, אסור לגואל אדם להרוג אותו. אבל אם מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, רשאי להורגו. באה המשנה ללמד באילן שהוא עומד בתוך התחום של עיר המקלט, אבל נופו נוטל חוץ לתחום. או הפוך, הוא עומד חוץ לתחום ונופל לתוך התחום. הכל הולך אחר הנוף. הגמרא במסכת מכות, בדף י' ב' עמוד ב', מסבירה שהכל הולך אף אחר הנוף. זאת אומרת שבין שעיקרו של האילן בתוך התחום של עיר המקלט, או שנוטה חוץ לתחום, ובין שנופו של האילן נוטה לתוך התחום, אף שעיקרו מחוץ לתחום, נחשב האילן הזה כולו בתוך התחום של עיר המקלט, וכשנמצא הרוצח תחת נופו או על יד גזעו, הרי הוא בתחום עיר המקלט. ובירושלים, למור לעניין מעשר שני, הכל הולך אחר הנוף, שכן פירות מעשר שני דינם לעלותם בירושלים, אסור לאכול אותם מחוץ לירושלים, אבל מותר לבדות אותם בכסף ולעלות את דמיהם לירושלים, ולהוציאם שם על דברי מאכל ושתייה. אבל אין פודים פירות מעשר שני, אלא כל זמן שמחוץ לירושלים. אבל מי שנכנסו לירושלים, שוב אסור לפדותם, אלא צריך לאכול את הפירות עצמם. המשנה בא ללמד באילן שעיקרו עומד לפני מחומת ירושלים, וסופו נוטה לחוץ, או להפך, שהכל הולך אחר הנוף, כלומר שהולכים אחר הנוף לחומרה. שאם נוף האילן נוטה לפנים, אף על פי שעיקרו בחוץ, דין האילן כולו כירושלים, לעניין פדיון מעשר שני, כי אם הובאו פירות מעשר שני, אפילו עד עיקרו של אילן זה, שוב אסור לפדותם. ואם נוף האילן נוטה לחוץ, אף שעיקרו בפנים, דילו של העניין כאילו כולו מחוץ לירושלים, לעניין אכילת מעשר שני, שאסור לאכול מעשר שני, אפילו על יד גזעו.